ומבורך. זהו, אני כבר בהקלטה, עמנואל. שלום עליכם, שבוע טוב וחודש טוב ומבורך על כולנו ועל כל ישראל, מי ש. קודם כל, ראשית דבר, השיעור מוקדש לרפואתה שלמה של מרים רחל בת מזל. ולהבדיל בין החיים לחיים, השיעור מוקדש לעילוי נשמתה של, רק שאין לי פה את השם, מייקל, אתה על הקו? תפתח רגע את
אני פה.
או, אז תזכיר לי את השם המלא.
חנה ויטה בת מאיר יעקב.
חנה ויטה בת מאיר יעקב, שהיא גם אמא של מייקל וגם הסבתא של מיטל שלנו, של כלתי, ושבעזרת השם, אני קודם כל מודה לכולם על התפילות, מתנצל על זה שבשבוע שעבר לא יכולנו, מוצאי שבת משפטים, מוצאי שבת ורפו ירפא, באמת ככה, בשבוע שעבר עוד לא הצלחתי לשבת, אני סך הכל אחרי זה ניתוח לא כזה, אבל ברוך הוא, ברוך שמו, הכל ברפואה שלמה ורפו ירפא. ניתוח היה בין שבת של אני השם רופאיך לבין ורפו ירפא והסירותי מחלה מקרבך. אז על כל ישראל בעזרת השם שתהיה כבר רפואה שלמה וגאולה שלמה וחודש של שמחה שלמה וישועה בכל העניינים. טוב, אז בעזרת השם אולי נצליח גם להיכנס, בטוח שניכנס גם למי שמי ש לאדר, מה שלא נספיק הערב, ומלווה מלכה הזה שלנו, נצליח להיכנס בהמשך. מיהודה ביקשתי קצת באיחור להכניס אותנו קצת לתוך הניגונים גם, אז אני מקווה שעוד מעט ניכנס לשם. אבל נתחיל את הכל בשני עניינים שאני רוצה לעסוק היום. השני, שאותו נעשה אחרי איזו הפסקה של ניגון באמצע. הנושא השני הוא נושא שתופס אותי מאוד מאוד בימים האחרונים, אגב, בגלל אחרי זה אני אגיד, בגלל המציאות שאני נמצא בתוכה, לא משנה עכשיו, אבל ממנו אני רוצה להיכנס קשור עם הפרשה ועם החודש, אבל אני רוצה להיכנס להבנה, לתובנה חדשה לגמרי שאני נכנסתי אליה, ושלא עשני גוי, ושלא עשני עבד, ומי לא מרגיש ככה בעניינים שהוא חייב להיכנס, גם שלא עשני אישה, זה כזה מאוד מאוד אין, לדבר על זה ולהסביר את זה, נכון? ולהיות בסדר עם זה. אז השבוע נפל לי אסימון, באמת מדהים בכל ההבנה הזאת, ואני גם אספר לכם בהמשך איך, אבל כל זה יהיה בחצי השני. בסדר? זה יהיה החצי השני. החצי הראשון יהיה הפתיחה של פרשת משפטים. על החצי הראשון התחלתי לחשוב ככה עם אדי שראיתי מקודם ביום שישי בערב שבת קודש, וזה תפס אותי מאוד בשבת. כולנו יודעים שפרשת משפטים מתחילה בפרשה של עבד עברי. נכון? עבד עברי ואחרי זה עמה עברייה. האמת שעיקר פרשת עבד עברי וגם עמה עברייה עוסקים בשחרור של העבד העברי והעמה העברייה. בסדר? כי תקנה עבד עברי, אין מצווה לקנות עבד עברי. כשיש מצב שצריך לקנות עבד עברי, נדבר על זה עוד מעט, אז יש דין ששש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. וגם שש השנים האלה הם לא שש שנים חייבות להיות, כי אם יש לו את הכסף שהוא יכול לתת ועל ידי זה להשתחרר מוקדם יותר, אז זה פחות, אז זה המקסימום. ובעמה עברייה יש גם עוד עניין, שאם יש לה סימנים של בגרות, אז בכלל היא משתחררת עוד לפני הזמן הזה. יש עוד אפשרות של שחרור, אם בדיוק נפגשו עם היובל. נניח שקניתי עבד עברי שנה לפני היובל. היובל מוציא את כולם, בסדר? אז בעצם עיקר הפרשה זה איך כשקונים עבד עברי, משלחים אותו. וכנה לגבי עמה עברייה. זה הפרשה הראשונה שכולנו מכירים. אחרי זה בהמשך כתוב אבל עבד כנעני, ומיד אחר כך, שם זה שונה. אם אתה קונה אותו, אז ועבדו לעולם, עד מתי? עד היובל, שם הוא נקנה, וגם שם יש גבול. אבל ועבדו לעולם ודיני עבד כנעני מופיעים אחר כך. טוב, יפה מאוד. השאלה הראשונה ש... מן הסתם תופסת כל אחד. היא, מה קרה? למה הפרשה הזו של עבד עברי פותחת את פרשת משפטים? פותחת את הפרשה אחרי מתן תורה. אבל השאלה הזו היא הופכת להיות רק חרוז אחד מהשאלה הכוללת שיש פה. פרשה מוזרה מאוד. קודם כל בוא נחשוב רק רגע. מתי בכלל יש מצב של עבד עברי? עבד עברי זה או מפני שאדם מישראל גנב, ורק בגניבה. עבר עבירה אחרת זה לא קשור בכלל לעבד עברי. יש דינים אחרים. רק מכל העבירות אדם גנב. ואין לו כסף. לשלם את מה שהוא חייב. הפרשה בהמשך מספרת מה חייבים אם גונבים, נכון? תשלומי כפל. אז הוא נמכר על ידי בית דין בגניבתו, ואת הכסף שהוא חייב, הוא משלם מהעבודה שהוא עובד. שם באים דינים מיוחדים ואומרים, אדוני האדון, איך בלשון חזל, מי שקנה עבד הוא קנה אדון לעצמו. הקר שיש לך, הכסת שיש לך, היא שלא.
לא שומעים.
אז אנחנו חוזרים, אני אומר בקיצור, חוזר להתחלה, עבד עברי, עבד עברי, התחלנו בעבד עברי. זה באמת פלא גדול. כל הפרשה המדהימה הזאת, שבה פותחת פרשת משפטים, היא מוזרה מאוד, אחרי ההקדמה שאמרנו מקודם. אני אגיד לכם למה. קודם כל, אתה רוצה לדבר על אדם שנמכר בגניבתו. הפרשה שלנו עוסקת בין אדם נמכר בגניבתו. תתחיל בדיני גניבה. תספר מה קורה אם אדם גנב. אבל זאת שאלה טכנית, שהיא שאלה הרבה יותר מהותית. הרי עבד עברי זה באמת הלכה חשובה שקיימת רק במקרה של אדם שגנב. אז למה ההלכה הזו פותחת את כל הפרשה והיא היסוד של הכל והשאלה הולכת וגדלה? אם העבד העברי רוצה להיות עבד, אתם זוכרים כי הוא אומר אהבתי את אשתי ואת בניי, נו, אז מה עושים? והגישו אדוניו, זוכרים אל האלוהים ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ואיזה דברים. אוזן זו ששמע על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים. והלך זה וקנה לעצמו, או אם הוא גנב, ועבר הלא תגנוב, נכון? לא הבנתי. יש עוד תפריש יוד בית מצוות? למה אין אוזן זו ששמע על הר סיני להניח תפילין והלך זה ושכח? אוזן זו ששמעה לשמור שבת והלך זה וחס ושלום חילל. מה קרה? הבנתי, לא תגנוב, זה חמור מאוד, הבנתי. יש עוד 9 דיברות ועוד תרי"ג מצוות. ולמה דלת ולמה מזוזה? זוכרים את רש"י? דלת להזכיר את מצרים עם הדם והמשקוף והמזוזה. מה קרה? מה קרה? אדם גנב ממון. הבנתי, בסדר? יש עוד שין סמך ה' מצוות לא תעשה? על חלקן חייבים מיטה וקרת. לא ראינו דבר כזה. מה ההתרגשות? ואני ארחיב את זה הרבה יותר. תשמעו דבר פלא. ברוך השם, השבת הוצאנו 3 ספרים, נכון? 3 ספרים. חשבתי היום שראש חודש אדר, זה כמו ראש השנה, אבל רק בשמחה. כי בראש השנה כתוב ש3 ספרים נפתחים. רק ששם יש כל מיני עניינים. היום זה 3 ספרים, הכל בשמחה, הכל ונהפוך הוא, כולם בעזרת השם לחתימה טובה ולשמחה שלמה, 3 ספרים נפתחים. בזכותם גם לא קראנו 2 מההפטרות האפשריות, קראנו את ההפטרה של פרשת שקלים. אולי חלק הוסיפו פסוק מהפטרת ראש חודש. זה מדהים, מי שיש לפניו חומה שיפתח, אני לא אעריך בכלל, אבל אני רק רוצה להגיד לכם, אילו היינו קוראים הפטרה של פרשת משפטים, היינו קוראים הפטרה מאוד מעניינת, מרתקת. אני אספר עליה לרגע, אבל לפני שאני אספר, נניח שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לבחור הפטרה לפרשת משפטים. אנחנו יודעים שההפטרות צריכות להיות מעין הפרשה. איזו הפטרה הייתם בוחרים? אני עצמי הייתי לוקח אחד מעשרות אם לא מאות פרקי הנבואה, על עניים מרודים תביא בית, הלא פרוס לרעב לחמך, בן אדם לחברו, נכון? שמירת תורה ומצוות. הייתי מנסה לתת איזה הפטרה ככה, אולי על מעמד הר סיני בפרק האחרון, על הכניסה לארץ ישראל, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. ודאי לא הייתי לוקח הפטרה שעוסקת רק במצווה אחת, מתוך כל פרשת משפטים. שימו לב להפטרה של פרשת משפטים, אילו היינו קוראים אותה, והדבר המעניין הוא, לכבוד ראש חודש אדר, מי ש, זה הפטרה שכל העדות כולן קוראים אותה דווקא. זה עצמו כבר בנהפוך. אין אשכנזים, אין ספרדים, אין תימנים, גם התימנים קוראים אותה, הם רק מוסיפים כמה פסוקים אחר כך בפרק הבא. ההפטרה היא הפטרה מספר ירמיהו. פלאית. מסופר שם שבימי המלך צדקיהו, המלך שבימיו גלו, והוא הולך לבבל, ומענים אותו והורגים אותו, אז מסופר שבימי המלך צדקיהו, תשמעו, קרה הסיפור הבא. אני קורא לכם 2-3 פסוקים, כי זה סיפור היסטורי מרתק. כל מי שאני אשאל אותו, תגיד לי, על מה בני ישראל גלו מארץ ישראל בבית ראשון? אז כל אחד יגיד, עבודה זרה, נכון? גילו עריות, שפיכות דמים, לא שמרו את התורה, בן אדם לחברו. תקשיבו סיפור. הדבר אשר היה אל ירמיהו, פרק למדלת, זאת ההפטרה. הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת השם, אחרי קירות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים. ועוד מעט תשמעו איזו ברית זו הייתה. צדקיהו כינס את כל עם ישראל בירושלים ליד בית המקדש. קרת ברית, אבל כמו בברית בין הבתרים, עם עגל, עברו בין בתריו, תקשיבו מה, רגע, אני אומר לכם את מה שעכשיו אנחנו קוראים, לא סיפרו לנו בגן. תקשיבו, קרא צדקיהו את כל העם אשר בירושלים, לקרוא להם דרור. חופש, איזה דרור? לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשים. לבלתי עבוד בם ביהודי אחי הוא איש. כנראה שהיה מצב ששיעבדו את העבדים העבריים. וצדקיהו קורא לכל עם ישראל לשלח את העבדים העבריים. חכו. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית. שאלתי למה זה כל כך חשוב. תקשיבו, ברית. לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשים, לבלתי עבוד בם עוד, וישמעו וישלחו. שמעתם נבואה של ירמיהו כזו חיובית? צדקיהו, שלא הצליח הרבה פעמים להשפיע על העם, מצליח וכולם משלחים את כולם לחופשי. וישובו אחריכם, מי? השרים והעם, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשיים, ויכבשום לעבדים ולשפחות. אני חותם לכם, איך אומרים החבר'ה בעברית, חותם לכם, לא זה הנושא שלמדנו שבגללו גלו עם ישראל. לא שמעתי על זה, לא שמענו על זה. שמענו על התנהגות בין אדם לחברו, ועוד איך. אבל רק העניין של שילוח עבדים, תקשיבו, ויהי דבר השם אל ירמיהו מעת השם למור. כה אמר השם אלוהי ישראל. אנוכי קראתי ברית וריט את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. 10 שניות סוגריים. דוגרי, אם הייתי אומר רק את הפסוק הזה, נכון שהייתם ממשיכים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך? ביום הוציאי אותם מארץ מצרים לאמור. מה הברית שהשם קראת איתנו? השם קראת איתנו ברית של כל התורה, 10 הדיברות. לא, מה הברית? מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך. זה הפתעה. חבר'ה, זה מדהים לחשוב, וזה פותחת פרשת משפטים לא סתם. אגב, מתי זה היה? היסטורית, עוד מעט נדבר על זה. מתי זה היה שהשם קראת איתנו ברית ביום הוציאו אותנו מארץ מצרים? כולנו למדנו חומש, איפה זה היה? חכו. מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך. ועבדך 6 שנים ושילחתו חופשי מעמך. שימו לב אגב, מה עיקר המצווה? תשלחו. ולא שמעו אבותיכם אליי ולא ייתו את אוזנם. עכשיו תקשיבו איזו מהפכה. ותשובו אתם היום. אריה, שולמליכם, המקום ינחמך. לא הספקנו להשתמע.
אמן, אמן ואמן.
ישועות, ישועות, ישועות. ותשובו אתם היום. ותעשו את הישר בעיניי. זה פילי פלאות, כלומר, רגע לפני גלות בבל, בא ירמיהו ואומר, תיקנתם את מה שאבותיכם במצרים ביציאה לא עשו. אולי כל ההיסטוריה הייתה משתנה, חכו. ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור איש לרעהו. ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו. זוכרים מה שסיפרתי? עשו ברית עם המלך. ותשובו. ותחללו את שמי. כלומר, איך קוראים להחזרת העבדים? חילול השם. ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שילחתם חופשים לנפשם, ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. אז מה העונש? לכן כה אמר השם, ולא יאמן, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחי ואיש לרעהו? הנני קורא לכם דרור נאום השם, אל החרב, אל הדבר ואל הרעב. ונתתי אתכם לזעבה לכל ממלכות הארץ. שמעו ירמיהו הנביא, פרק למדלת, הפטרה של פרשת משפטים, אין מחלוקת, כל העדות קוראות את ההפטרה הזאת בלבד על כל פרשת משפטים. ונתתי את האנשים העוברים את בריתי אשר לא הקימו את דברי הברית אשר קרתו לפניי, ועכשיו ירמיהו מתאר את טקס הברית, העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין בתריו. כולנו הורים, מורים, חבר'ה, לא חושב שסיפרנו את הסיפור הזה. נדבר בגוף ראשון. אוי, ישר כוח, ישר כוח, ישר כוח. שרי יהודה, אני בפסוק יוטט. פסוק יוטט שוב, ונתתי את האנשים העוברים את בריתי אשר לא הקימו את דברי הברית אשר קרתו לפניי, העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין בתריו, שרי יהודה ושרי ירושלים, השריסים והכהנים וכל העם הארץ העוברים בין בתרי העגל. ומה יהיה העונש? ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, והייתה נבלתם למאכל לאוף השמיים ולבהמת הארץ. ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שריו אתן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העולים מעליכם. הכל כי את מה הפרתם? נו, את הברית של עבד עברי של לשחרר עבדים? הנני מצווה נאום השם והשיבותים אל העיר הזאת, את הבבלים, ונלחמו עליה ולחדוה ושרפו אש, ואת ערי יהודה אתן שממה מעין יושב. וכל זה מתחיל, עוד אל תורידו שנייה אחת עמנואל את המקור, תסתכלו חזרה לפסוק י' ג', כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותה מארץ מצרים. מתי זה היה? זהו, בוא נוריד את המקור, נחזור. זה מדהים. זאת אומרת, זה שהפרשה הזו פותחת את פרשת משפטים, כנראה, אבל גם אם כן, זה לא ביום הוציאו אותה מארץ מצרים. מתי שלא תגידו שהייתה פרשת משפטים? בוו בסיוון, אחרי, שבזה שיטות, לגבי עשרת הדיברות, אבל זה לא יום הוציאו אותה מארץ מצרים. דרך אגב, הרי ההפטרה לא יכולה להיגמר בכאלה מילים קשות. אתן שממה מעין יושב. אז מוסיפים שני פסוקים כמנהגנו. ומי מה הפסוקים שמוסיפים? מפרק למד ג' פרק לפניכם בירמיהו, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואי ואהוביי, הרי כולנו מכירים את הפסוק הזה, אם לא בריתי יומם ולילה. הוא הולך על כל התורה כולה. אז אתה משווה, מה אתה רוצה? כאילו, אני חוזר למה ששאלנו בהתחלה. דלת, מזוזה. הדלת שבמצרים עם המשקוף, המזוזה עם הדם. חמור מאוד, הבחור גנבנו. אגב, תרשו לי שנייה אחת, רגע עכשיו, בלי מקורות, נפשית. גנב ממון, גנב ממון, לא נפשות, גנב ממון, חמור, אבל בואו רגע נחשוב, יכול להיות באמת אדם מסכן, לא? לא יכול להיות יהודי מסכן? אין לו, גנב, אני לא מקל, אז הוא נמכר לעבד עברי, וכאן באה השאלה השנייה, לא לגמרי הבנתי, אם כל כך חמור עבדים עבריים, וכל כך חשוב לשחרר אותם ולשלח אותם, כי אסור שיהיה מצב כזה, אז ריבונו של עולם, אי אפשר למצוא איזה פטנט שיקומי אחר? למה להסתבך? תוציא את כל מי שגנב למבצע תפילין, מבצע מזוזה ומבצע דלתות. מה אכפת לי? מה? תיתן איזה פטנט. אין עוד דרכים לשיקום? למה להסתבך במה שעליו יוצאים לגלות? והערה אחרונה, אחרונה, ואז אני אגיד לכם מה אנחנו חושבים, ביחד. אבל הערה אחרונה, נכון שזה הרי פלא פלאות, מה זה ביום הוציאי אותם קראתי ברית את אבותיכם? נכון שאנחנו לא זוכרים רגע כזה? ירמיהו מספר על רגע היסטורי שבו קרתו ברית בבית המקדש. בבית אשר שמי בו, ראינו את זה לפני שנייה, נכון? טוב, זה אירוע. שאגב גם לא ראינו אותו בנביאים האחרים. לא קראנו עליו בספרי ההיסטוריה מספיק לפחות. ירמיהו ממקד, זה כל הסיפור של הגלות. וחז"ל בחרו את ההפטרה הזאת כהפטרה של כל הפרשה. תקשיבו מה אומרים חז"ל בתלמוד ירושלמי על הטענה מתי הייתה הברית להוציא את העבדים. זה לא יאמן, תשמעו. פעם מזמן הזכרנו את זה. תקשיבו, זה פלא פלאות. אתם זוכרים שמשה רבנו בא אלינו ואומר לנו את הדברים של הקדוש ברוך הוא, והוצאתי והצלתי וגאלתי, נכון? ולקחתי והייתי אתכם, נכון? התגובה שלנו הייתה מה? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, זוכרים, נכון? יופי. ואז מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? בוא דבר אל פרעה מלך מצרים. אומר לו משה, בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמע אליי פרעה? תעזבו את כל הסוגיה, כי איך זה קשור? מיד. עונה לו הקדוש ברוך הוא, תשמעו את המילים. עונה לו הקדוש ברוך הוא, וידבר השם אל משה ואל אהרון, פרק ו' בספר שמות, פסוק י' ג'. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצבם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. שואל הירושלמי, שאלה שכל ילד שואל מן הסתם בפסוק, אני מבין שמשה צריך לצוות את פרעה להוציא את בני ישראל. אבל הוא צריך לצוות את בני ישראל להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? מה המשמעות של הציווי הזה? אני בא ומצווה אנשים לא עלינו בשואה של מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? מה המשמעות? רש"י אומר מה שהוא אומר. ורש"י מודה שהפירוש הוא קשה. תשמעו את דברי הירושלמי. ירושלמי במסכת ראש השנה בפרק ג' הלכה ה'. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, על מה ציוום? ציוום על פרשת שילוח עבדים. ולא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים. זהו שנאמר ביום הוציאי אותה מארץ מצרים קראתי ברית. תגידו צדיקים, אנחנו שומעים? יוצא מפה שעבד עברי, להקשיב טוב. זאת המצווה הראשונה שבני ישראל מצטוו, זה עוד לפני פסח, זה לפני עשר המכות. לפי הירושלמי ביום הוציאי אותה מארץ מצרים, הכוונה היא רק כך תצאו מארץ מצרים. זאת אומרת שכשרשי החליט לחרוג מדרכו ולהביא דרשות של חז"ל על הדלת ועל המזוזה, זה הרי לא קושי בפשט הפסוקים, בשביל מה הוא מביא את זה? רשי אומר, חבר'ה, בלי זה לא תבינו בכלל את הפרשה. כלומר, משמע שקראתי ברית את אבותיכם, פירושו, על דעת זה הוצאתי אתכם ממצרים, ואם אינכם עומדים בזה, אז אני קורא דרור אל החרב ואל הרעב. וגבלת. מה פשוט? אני מבין שזו פרשה חשובה, אני מבין שיש בעבד עברי ואהבת לרעך כמוך, אני מבין הכל, תסבירו לי. מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם דברים שחשבנו בהם ככה בשבס, אמרתי לכם, כשיושבים במוצאי שבת, זה כיף, זה אחרי המחשבות של הצ'ונט ככה. אולי זה יסדר תורה. למה ירדנו למצרים? כי גנבנו. גנבנו את יוסף. גונוב גונבתי מארץ העברים. גנבים! אנחנו גנבים! כשגנבנו את יוסף, גנבנו גם גניבת נפשות. גם גניבת דעת, אתם זוכרים איך גנבנו את דעתו של אבא? טרוף טורף יוסף? הקרנה? גם גניבת ממון, לקחנו את הכותונת? את הבגדים? גנבנו ומחרנו. ובעיקר גנבנו עוד גניבה. אתם זוכרים איך צירפנו את הקודש ברוך הוא להחלטה הזאת? יש ביטוי נוראי בחז"ל. חז"ל אומרים שכשיהודי בא לגנוב, זה ביטוי. ישראל, לפני שהוא הולך לגנוב, מחליט לגנוב. אז לפני שהוא גונב, הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה לא עוזב אותי עכשיו. גמרא. זה לא, הפעם אתה לא עוזב אותי. אני איתך תמיד, הפעם אני חייב לגנוב, אתה איתי. תן ברכה, אתה איתי. והיה השם ממך בכל אשר תגנוב. התניא אומר, אתם חושבים שזה סתם צחוק? אדם הראשון גנב. חז"ל אומרים שאדם הראשון גנב דעת העליונה. והתחבא, כמו גנב. אתם יודעים מה זה לגנוב? לגנוב זה עדות על מצב נפשי מאוד קשה. על מי אתה עובד? גניבה יכולה להיות חטא קטנצ'יק. אני לפעמים גונב אפילו כי פילוסופית זה נראה לי מאוד צודק. ההורים שלי עניים. לילד ההוא יש, אתה לא יודע כמה משחקים וצעצועים ונעלי התעמלות נייק. לא יקרה לי שום דבר לאף אחד אם אני אגנוב קצת. זה גם נראה כאילו לסדר את העולם נכון יותר. גנבנו, ומה עשינו? ומחרנו את יוסף לעבד. אבל לעבד עולם, לבית עבדים. אין עבד יוצא ממצרים. זה מגילת העצמאות של מצרים. זה שמה של מצרים. בית עבדים. מי שרוצה לצאת ממצרים צריך להבין. שעבד עברי במהותו הוא מי שעליך מוטל החוב לדאוג חזרה לשחרר את האמת שלו. הוא שבוי, הוא משועבד גם לעצמו. הוא גנב. הוא אפילו לא גזלן לאור היום, הוא גנב. הוא מסובך עם הבלופים שלו. אתה תיקח אותו אליך הביתה, ואתה תשחרר אותו. אתה לא תכניס אותו לכלא, חס ושלום. אתה תשחרר אותו, אבל לא תשחרר אותו על ידי זה שתגיד לו, אין דבר, לא נורא, אל תשלם. כפל תשלם. יש לך אחריות. אתה בן חורין. אבל אני חייב לעזור לך. אם יש לי קרית אחת בבית, היא תהיה שלך. הוא פתאום יפגוש מציאות אחרת, וכל השהייה שלו אצלי היא בעצם תהיה שחרורו מעצמו. חזרה שלו אל המקום שלו. בא ירושלמי ואומר, רבותיי, בתוך הרגעים הקשים ביותר שהיינו במצרים, החזקים שיאבדו את החלשים. בינינו, בתוכנו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה רוצה שישמעו אליך? תקשיבו לירושלמי, זה לא יאמן. איך הירושלמי למד את זה? ויצוון שילוח עבדים, רק מהפסוק בירמיהו? לא. אתם יודעים איך הירושלמי לעניות דעתי הבין ולא שמרו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה? מספיק מקוצר רוח. מעבודה קשה שלהם לעצמם. אם אתה רוצה לתאר רק את העבדות לפרו, אז מה אתה אומר לי עבודה קשה? עבדות פרך, זה נקרא עבודה קשה. אתם יודעים מתי אין לי כוח לשמוע את דבר השם? כשאני מייצר תלות בבוס העשיר שלי ורוצה להישאר אצלו, ובמקום השם, אהבתי את אשתי, את בניי, את אדוני, לא רוצה לצאת. עבד שנשאר, מביאים אותו אל הדלת ואומרים לו, אתה זוכר את הדלת שיצאנו ממצרים? אתה זוכר את המשקוף? זה המצווה היחידה שהצטוויתם בה עוד לפני הדלת והמשקוף. לא יאמן. וכל הפרשה הזאת של מצרים היא תיקון אחד גדול על תפיסת הגניבה והשיעבוד. הרי כשמכרנו את יוסף לעבד עולם, עשינו את זה מתוך תפיסה שאנחנו מצילים אותו. אתם זוכרים? מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו. וידענו שזה אורחת ישמעאלים שיורדת למצרים. ואמרנו, יהיה עבד עולם, לא ימות. והצלנו אותו. כל יציאת מצרים היא היכולת להבין שלעולם, לעולם, לעולם, אין מצב כזה של יהודי שלא יכול להשתחרר ולחזור לחירות גמורה. וכל פרשת עבד עברי ועמה עברייה היא פרשה פלאית שעוסקת באיך אתה לוקח אחריות על מי שעוד לא השתחרר מעולם הגניבה. אצל עמה עברייה זה הופך להיות פי אלף. שם זה לא גניבה, שם זה מצב קשה. אתם שמתם לב בפרשה? כתוב שבעמה עברייה הוא צריך הרי לקחת אותה ולייעד אותה לאישה, ואם לא, לא, אז לבנו יעדנה, ושארה כסותה ועונתה, זוכרים? לא יגרה. ראים ואהובים, שערה כסותה ועונתה לא יגרה, זה דיני אישות של איש ואשתו. עונה זה הדינים הכי גבוהים, הכי אינטימיים, הכי מקודשים בין איש לאישה. תקשיבו טוב, התורה הקדושה לומדת את כל דיני אישות, ממה צריך להיות היחס לעמה עברייה. מפה בא דין עונה. אתם יודעים למה? לא עלינו? כי גם בבית אתה יכול להיות משעבד. חס ושלום. בעולם הכי עדין שיכול להיות. ואתה מצווה על מצוות שילוח עבדים. ובאותה שנייה שאתה שוכח, תזכור את הדלת, את הדם, את המזוזה. רק אחרי זה יבואו המצוות האחרות. אז למה לא אמר הקדוש ברוך הוא, פשוט תעקפו בכלל את העניין. מי שגנב, שיעשה מבצע תפילין, כמו שאמרנו, מבצע מזוזה. לא, 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 לא. לא יחדל אביון מקרב הארץ. כולכם מחויבים ללמד איך מביאים אדם כדי לשחרר אותו. איך עוזרים לאדם להשתחרר. לא מבצע תפילין ולא מבצע מזוזה. יחזירו לאדם את היכולת והביטחון הכלכלי להחזיר את גניבתו. את היכולת והביטחון הכלכלי לעמוד בעצמו ולא להיות מוכר את עצמו מרוב דוחק. זה מוטל עליכם. חשבנו ביום שישי ששתי מצוות כאלה, שמצד אחד צריך להיזהר מהם, אבל אתה לא יכול לברוח מהם. אתם יודעים שאומרים שבישראל, במדינת ישראל אומרים שכשכתוב 90 במהירות, בכביש, 90, 100, הכוונה היא למהירות ממוצעת. זאת אומרת, אם יש שוטר, ראיתם פעם את הישראלים, עוברים ל-50. אם אין 140, ממוצע זה תמיד יוצא 90, 40 כזה, 100 ככה זה. זה ה-average. אולי נעשה פשוט, במקום לקנות עבדים ולשכוח ולא לשלח, תגיד אסור לכם לקנות עבדים ודי, מה זה כי תקנה עבד עברי בשביל מה? תגיד שוטר, לא קונים. אין מצווה לקנות. יש מצווה כשאתה קונה לדון דין עבדים, דהיינו איך לשחרר. זה פילי פלוט. איך להתנהג, איך להביא אותו ליכולת להשתחרר. אז למה? שחרר, תן לי לחיות בשקט. אז חשבנו לעצמנו שיש עוד מצווה אחת כזאת, שאני מכיר. קיצונית מאוד. נכון שהדבר הכי חמור באיסור ויתר זה חמץ, נכון? חמץ. זה יותר מבשר וחלב, יותר מכל דבר אחר. חמץ, אין בטל במתי משהו, נכון? לא ייראה, לא יימצא. יופי. אז יש לי הצעה, במקום להסתבך עם חמץ, יש יותר. אני אסתדר מבחינת הדיאטה, אני אוכל שבוע קרטוף הלך, עגבניות, בנדורות, מלפפונים, תשמעו מה שאנחנו נוכל לייצר, חבל על הזמן. נעביר מתכונים. למה ייצרת לי איסור חמץ וחיוב אכילת מצה? קראת. הרי מה זה מצה? זה לקחת חמשת מיני דגן, להגיע לכמעט חימוץ ו... אופס, חי מינות נצלחתי. למה צריך להסתבך? היהודים האלה אוהבים להסתבך עם השוטרים. אוכלים עגבניות. גומרים. אכלת עגבניות, ביטלת פסח. לצאת ממצרים זה לא לא לאכול מה שבא לידי חימוץ. זה להצליח לאכול מה שבא לידי חימוץ ולא להחמיץ. זה לקחת את מי שזקוק לעזרה שלך. אל תשחק אותה עכשיו פילוסוף כזה, שאין אנשים עניים ואין גנבים, תפסיק את הפילוסופיות שלך. יש מצבים קשים בעולם. הילד הזה גנב, והילד הזה הוא אני. כולנו גנבנו. כולנו גנבנו את יוסף הצדיק, כולנו גנבנו. את יוסף ודעתו של אבא ואת ממונו ואת דעת עליונה, כולנו גנבנו. וכולנו מבינים מה זה, שכשאדם מנסה לגנוב דעת עליונה ולהתחבא ולהגיד קודש בוך הוא תהיה איתי, אני הרי לא עוזב אותך, זה בקטנה כזה, אל תעזוב אותי עכשיו, תן, בוא נחליק אותה, נו. אני ואתה, אין כמו תת, אין עוד, וזה, אתם לא מכירים, בוא נעביר, מחר יהיה בסדר, נו. לא ראית, לא מדברים על זה, אתם יודעים, מספרים על חסידים שפעם תפסו, הרבי תפס חוסיד אחד שגנב, סליחה, חוסיד אחד גנב, וראה שיש אותות ומופתים, שהקדוש ברוך הוא תפס אותו, זה ברור, הוא ראה את זה בעיניים, זאת אומרת, ריבונו של עולם, אני אחזיר את הגניבה, אני אעשה כפל, אני אעשה תיקונים, רק דבר אחד, אל תגלה לרבי, לרבי אל תספר, כלומר, תפסת אותי, תפסת, אבל, זה אותו דבר, אבל בהפוך, ריבונו של עולם, תהיה איתי כשאני גונב, לדעתך, עצמי, עבד עברי, זאת ההפטרה של כל הפרשה. שכחו את זה קצת בגן, אנחנו. אבל תדמיינו את הברית הזאת שעוברים בין ביטרי העגל, לא ברית בין הפטרים, עם המלך צדקיהו, שאילו היינו ממשיכים לקיים אותה, לא הייתה גלות. עם כל החטאים. תחשבו על הרגע הזה שעומד משה רבינו על פי הירושלמי, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, בטח שליהודים קשה לשמוע, והוצאתי והצלתי. הם לא מאמינים שיש להם סיכוי להשתחרר. אנחנו מעבידים אחד את השני. ויצווה אל בני ישראל, להוציא את בני ישראל. זה פלא פלאות. לכן פרשת עבד עברי קיימת רק בזמן שהיובל שיחזור במהרה בימינו נוהג. כי כשהיובל נוהג, אז יש דרור, יש חירות שכולם מצפים לה. אבל אם היובל לא נוהג, אם אין בה ווייז, יובל, אין מצב כזה שנקרא עבד עברי. אתה תסביר אותו לא טוב. אם יש יובל, אז פרשת עבד עברי היא פרשת השחרור של האדם מעצמו, ממצרים. הפרשה שבה מחזירים את יוסף, להיות יוסף. בזכות יוסף הצדיק, אז זה ככה מחשבה ראשונה של פרשת משפטים. עמנואל, יש שם ניגון, בואו ננגן ככה משהו של מויצה שבס. ואחרי זה קצת עודו, ואחרי זה אני רוצה, אם עוד יש כוח, זה בסדר? אז אחר כך אני רוצה להיכנס קצת, דיברנו על עבד עברי, אני רוצה לעלות על מוקש. אני רואה את בקי, אז אני רוצה לעלות על מוקש, שכל אדם מכובד ככה, מודרני כמוני, צריך להיזהר ממנו. אני רוצה לעלות על מוקש שלא עשה לי אישה, לא עשה לי גורש, לא עשה לי עוול. השבוע זה יתחיל בסיפור, אבל כל זה מה שנקרא פרומו, לקראת שידור של אחרי הניגון, זה יתחיל בסיפור, זה בזכות זה שהייתי ככה השבוע קרנק כזה חולה, אז התפללתי במרפסת בבית, וראיתי משהו. לא, זה לא היה רע מהשמיים, מאוד פשוט, מאוד בארץ. ואז פתאום התובנות שלי השתנו קצת. זה קשור גם לפרשה, זה קשור לראש חודש אדר. נגיע לזה מיד אחרי הניגון. מה זה הניגון? אלוקי אבי?
אלוקי אבי.
פילי, פילי פלוי. אה! גבל. אמרתי לכם שמוצאי שבת עושה לי ככה דז'ה וו גדול למוצאי שבתות אצל הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. אצל הרב זה עוד לא היה הלחן, אבל כל מוצאי שבת הוא היה אוהב מאוד לשיר את השיר הזה. פתח את עולת ראייה, ספר הקדוש, ושר אותו בניגון הישן. אליהו הנביא, אליהו, אליהו את אליהו הנביא, את אליהו הנביא, ננאי, ננאי. ככה כל מוצאי שבת זה. טוב, במהרה בימינו. אני אגיד לכם מה שעכשיו אני רוצה להתחיל, ככה זה שעה מאוחרת, כזה מוצאי שבת, בסיפור קצר ובתובנה שבאה ממנו. זה גם קשור מאוד לפרשת משפטים. זה קשור גם קצת לשבת הזאת. השבת, זכיתי כבר לצאת נורמלי לבית הכנסת, לרפוא, ירפא. הייתה לנו בר מצווה מיוחדת. בטח החבר'ה בבר מצווה, אז אני לא יודע אם חלק מהמשפוחה פה או לא. אני זכיתי בשנים האחרונות במגדל עיר הקודש, להסתפח, להיות שכן, של גינטר גוטשלק, זיכרונו לברכה. עוד רגע נספר עליו עוד שנייה אחת, תבינו למה. השבת הייתה בר מצווה של הלל נכדו, הלל מזל טוב, ובאמת ככה אותי כל פעם זה מרגש מחדש, אבל האמת היא שאני אסביר לכם לאן אני חותר בכל העניין. הזכות הזאת, איכשהו הקדוש ברוך הוא הרי מגלגל הכל, כתוב בספרי חסידות, שמאז שנאמר לאברהם אבינו לך לך, אז כל הגלויות, גלויות לא גלות, גלויות, כל המעברים שיהודי עובר, זה בעצם ברורים, קדוש ברוך הוא מעביר אותו, הוא חושב שזה בגלל הסיבה הזאת, בגלל הסיבה הזאת, ושם הוא צריך ללכת, לקבל, ללקט ניצוצות, להוסיף. אני נמצא בשכנות לשני גויים, 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 עם תעודות, שלא התגיירו. גינטר, שנפטר לפני שנה וחצי, דיברנו עליו יותר מפעם אחת, וארמן, שביחד עם גינטר, הוא גם גיס, באו מגרמניה ימח שמה, לפני הרבה מאוד שנים, וגינטר תמיד הסביר, אני לא מרגיש זכאי להתגייר. אבל לראות את ילדיהם ואת נכדיהם, בני תורה, תופסי ישיבות, זה פשוט פלא. הרמן הוא, רציתי להגיד יהודי בן, הרמן... וגינטר, הם שני השכנים שלי האולטימטיביים, אני באמצע, ככה בין הגויים. וארמן בין 84, 5 עד 120 שנים טובות, הלוואי עליי, אני השבוע ככה עם החלוק, עם הגב, בקושי מזיז את עצמי, מחפש תנוחה, עומד, יושב, זז, לא, לא, יש לי כזה ריצ'ר כזה, שאיתו מרימים את הדברים שנפלו. הרמן, בעשור התשיעי, בפנים ככה, קרוב הלאה, עם המקסחה, עם הטוריה, מסתובב שם למטה, לא עד של עצמו בכלל, של כל השכנים, של כל מה שיש, הם ב-50 השנים האחרונות עסוקים בדבר אחד, באיך עוזרים לעם של הקדוש ברוך הוא. והנחת שלהם זה לראות את הילדים והנכדים שלהם ממשיכים, ולראות כמה דברים טובים אפשר לעשות, לילדים של הקודש ברוך. שאלתי פעם את גינטר, תגיד לי, סבא גינטר, איך, תן לי את הטיפ, איך מצליחים בחינוך כמו שאתה הצלחת? איך? כי זה מדהים. אז הוא אמר לי, אני לא יודע, אני אגיד לך את הפטנט שאני. כאילו, כן, הוא. הוא אומר, אני אמרתי לקודש ברוך הוא, ריבוינו של אלוהים, אתה הרי מכיר אותי, אני גינטר גוטשלק. אני שייגת. איך בנשי גץ, אני גוי, אני לא יודע איך לחנך, אני לא יודע מה ללמד, אני לא יודע כלום. אני רוצה לעשות איתך ביזנס. אני נותן לך את הילדים שלי, ואני לוקח עליי עד סוף ימיי את כל מה שאני יכול לעזור לילדים שלך. זה הביזנס שלנו. שאלתי אותו, נו, ו... כי גינדר דיבר עם הקודש ברוך הוא. ככה, בפשטות. אז אמר לי, מה ו? ומאז עמדתי בהסכם, לא הפרעתי לו אף פעם. לא מפרים הסכמים. למה הקדמתי את ההקדמה הזאת? השבוע נהיה למרפסת שם ולא מצליח ללכת לתפילה. ואני מתחיל את ברכות השחר. הרמן למטה. ואני מגיע לשלא עשני גוי. ונזכרתי בוורט ישיבתי ישן, שאומרים אותו בשם כל מיני גדולים, אם מישהו יודע את הוורט המדויק שיגיד, אבל שמעתי כבר כמה מדויקים, אז מי שיודע, הכי מדויק עוד יותר טוב, שמספרים על ראש אישי וגדול אחד, אני שמעתי את זה על כמה, שתמיד היה מקפיד כמו שצריך, אבל היה מקפיד הקפדה יתרה, ששום דבר לא קורה לפני תפילת שחרית, ודאי לא את החדשות האחרונות, כלום. פעם אחת, התפילה... התחילה בשבע, והוא לא נכנס. רואים אותו עם הטרנזיסטור, אז עוד היה רדיו עם קטנים כאלה. מקשיב, הוא בלחץ. היה בחירות לנשיאות של ארצות הברית, זה לא כמו היום, זה היה פעם משהו. אז היה בחירות לנשיאות של ארצות הברית, והוא הקפיד לשמוע עד הסוף מי נבחר. שבע ועשרה הוא נכנס, לא היה אצלו אף דבר כזה. והם מתחילים את התפילה, והוא מתחיל בברכות השחר. החבר'ה לא הבינו מה קרה. אז הוא אמר להם, תשמעו, לפני שהלכתי להגיד שלא עשה אני גוי, הייתי חייב לדעת מי נבחר לנשיאות ארצות הברית. כי רציתי לדעת כמו איזה גוי לא עשה אני. אני רציתי לדעת איזה שלא עשה אני גוי. רציתי לדעת מי הגוי הכי חשוב, ועל זה אני הולך להגיד שלא עשה אני גוי. טוב, אמרתי לעצמי, הניסיון שלו היה קל. זה נחמד על הנשיא של אמריקה. אבל מה אני אומר, שלא עשה אני הרמן? שלא עשה אני גינטר, אגיד לכם את האמת, הלוואי עליי אחוז מהמידות האלה, אחוז מהמסירות נפש הזאת. אתם תתפלו אחוז מהעבודת השם הזאת. שאלתי את גינטר, מה זה גוטשלק? אז הוא אמר לי שזה בגרמנית עובד השם. שזה הפירוש, שזה הפירוש של המילה. אז, לא, לא, באמת, ניסיתי... לחשוב לעצמי מה אני אומר עכשיו. איך אני אומר? שלא עשה אני מה. טוב, וזה הביא אותי למוקש הידוע. נו, מה עושים? אנחנו הרי אנשים מודרניים, חשובים, חייבים לענות לשאלות האמיתיות. מה זה משהו שלא עשה אני אישה? מה... אז אני רוצה להגיד לכם כפירה, שזה בכלל לא כפירה, אני בטוח שזה האמת. יש לי הבנה שהיא פשוטה, אבל היא תובנה, שאיתה אני הולך עכשיו בברכות. אני לא יכול להכניס נוסח חדש, אבל אילו הייתי יכול, הייתי אומר ממחר, שלא עשה אני גינטר. אני רוצה להסביר. וכך אני מבין שלא עשה אני עבד, עבד שם אין הכוונה לעבד עברי. זה עבד כנעני. וכך אני מבין שלא עשה אני אישה. ושתי דקות, לפני שהולכים לישון על ברכות השחר של מחר בבוקר. תמיד תמדתי לעצמי, מה בעצם התוכן של הברכות? אתם זוכרים? אני אזכיר את הברכות בסדר שאנחנו רגילים בנוסח הארי, נוסח הבד, זה נוסח רוב הספרדים, בנוסחות אשכנזים מחליפים את הסדר חלק, משנים פה לכאן, אבל הברכות הם מתחילים בהנותן לשכבי בינה, להבחין בין יום ובין לילה, זה נכון? זה אצל כולם. ואז בנוסח שלנו, פוקח עברים, מתיר אסורים, זוקף כפופים, מלביש ערומים, הנותן ליעף כוח. אחר כך המכין מצדי גבר. אתם יודעים שבדין הגמרא, וככה גם הרמב"ם מביא, היו אומרים את הברכות האלה על עצם הדברים, כמו שהם, שמעת תרנגול, היית עושה, שמעת זה, לבשת את הנעליים, נכון? טוב. אחרי זה עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה, ואז שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה, והמעביר שינה מעיניי ותנומה מאף אפיים, נכון? מצוין. אבל בזה זה לא נגמר. אני רוצה להבין מה התוכן, אז בינתיים אני מבין שזה כל מיני הודעות לקדוש ברוך הוא על כל מיני דברים, הבנתי, אבל מה התוכן? אחרי זה יש כמובן את ברכות התורה, נכון? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה או לעסוק, אשר בחר בנו מכל העמים, נכון? לפני כן את ברכות השחר, נטילת ידיים אשר יצר אלוקי נשמה. אבל כשמסיימים את הברכות האלה, את הקבוצה של ברכות השחר האלה, של שלא עשה אני גוי ושלא עשה אני עבד וכולי, זה נראה כאילו מסיימים את זה במה שנקרא שונות. ויהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרגילנו בתורתך, ותדביקנו במצוותיך, ואל תביאנו לא לידי חטא, לא לידי עבירה ועוון, לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון, אל תשלוט בנו יצר הרע, הרחיקנו מאדם רע, מחבר רע, דבקנו ביצר טוב, במעשים טובים, כוף את יצרנו להשתעבד לך, תננו היום ובכל יום לכן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, תגמלנו חסדים טובים, ברוך אתה השם הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. רק כך מסתיימת קבוצת הברכות האלה. לא הבנתי את הקשר אף פעם. זה ברכה על מה? זה שהשם עושה חסדים? אז מה זה קשור עכשיו? תדביקנו במצוותיך, תרגילנו בתורתיך. זה, תגיד תרגילנו בתורתיך אחרי ברכות התורה. מה זה עושה פה? תשמעו, זה פילי פלואים. זה לא שום חידוש. זה ככה מבינים הראשונים, רק אנחנו לא מבינים את זה. לא שמים לב לזה, ואז יש לנו כל מיני שאלות פמיניסטיות, ועוד כל מיני שאלות, כי פשוט לא תפסנו עניין. אתם יודעים, יש שאלה ידועה, למה לא מברכים במקום שלא עשה אני גוי, שעשה אני יהודי. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה אני ישראל. אגב, מה מברך גר שהתגייר? ברוך השם, אצלנו בבית הכנסת, זו שאלה קלאסית. כן עשה הוא גוי. הוא נהיה ישראל. אז מה הוא מברך? תשמעו, ברגע אחד צריך לזה הרבה יותר, אבל זה גבלת. אתם יודעים מה הברכות האלה אומרות? אדם קם בבוקר, פתאום קם אדם בבוקר. ואומר כך, ריבונו של עולם, תודה לך השם, קמתי, מודה אני. קודם כל מודה אני שחזרת בנשמתי. אחרי זה אשר יצר על החיים, על הגוף. אחרי נטילת ידיים כמובן, ועל הנשמה שנתת לי. עכשיו עם ברכה, ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לבגרים מתים. את זה יכולים לברך כל בני האדם בעולם. האמת היא, שאילו בעלי החיים היו יכולים לברך, יש דיון גדול, איזה נפש יש לבעלי החיים, זה לא נשמה. זה... אז גם הם היו מברכים ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לבגרים מתים, נכון? גם הכלב שהתעורר בבוקר, להבדיל. הוא גם היה צריך להגיד איזושהי ברכה, בטח הוא אומר, בפרקי שירה שלו הוא אומר, אנחנו לא יודעים לשמוע. אחר כך מתחילות הברכות. ריבונו של עולם, אני, מרדכי בן רות, מרדכי ברבי מנחם אלעזר, השבוע היה היורצייט של אבא, היו הדברים מילוי לנשמתו הטהורה. אני זכיתי בזכויות גדולות. אני רוצה לפרט מה הזכויות שזכיתי בדרך לעבוד את השם. אני לא רק שהחזרת את הנשמה לפגרים מתים, אלא גם נתת לי שכל. אני נותן לה שכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. יש דעה שהשכבי זה התרנגול. כן? אפילו את השכל הזה זה גם משהו. נתת לי שכל. אני עובד אותך גם עם שכל. ולא רק עם שכל, ברוך השם, העיניים שלי פתוחות. אחרי שככה פותחים לך את עמוד השדרה המותני, הזוקף כפופים גם מקבל משמעות. וברוך השם, מלביש ערומים, ואתה נותן לי עייף כוח. על כל פרט, זה עוד פרט ועוד פרט שאיתו אני עוד יותר מודה, ואיתו אני עוד יותר צריך לעבוד את השם. כלומר, אלמלא היה לי שכל, גם אם הייתי חיה, איך אמר משה רבינו, ריבונו של עולם, אל תכניס אותי לארץ ישראל, תכניס אותי בתור צמח. מכירים? תן לי להיות פרח בארץ. עשב. כל ההוויה עובדת את השם. אבל אני, נו, זוכה לעוד ועוד ועוד. אחר כך, אתה גם נתת לי את האפשרות ללבוש נעליים, ורוקה ארץ על המים, וללכת על היבשה. והכנת מצעדי גבר, אני יכול לצעוד וללכת. ואז החלטת שאני גם יהודי. אז עזרת את ישראל בגבורה, ואתרת אותו בתפארה. הכוונה שם לתפילין של יד ותפילין של ראש, אבל אומרים את זה גם נשים, כי זה לא רק תפילין. הכוונה היא לכל המצוות שהאדם עושה במעשה, התפילין של יד זה נגד הלב, עוזר ישראל בגבורה, המותניים, הפעולות, ולכל המצוות שאדם עושה עם הראש, עם המחשבה, ברוך השם, עותר ישראל בתפארה. ואז כך מסבירים הפוסקים, כל אחד בא ואומר, ועכשיו אני רוצה להודות לך על עוד משהו. אילו הייתי גוי, אז גם הייתי עובד אותך, וגם לי יש מצוות. שבע מצוות בני נוח. אבל אני זכיתי שיש לי הרבה יותר מצוות. אני מודה לך שגם בהם אני יכול לעבוד. הייתי יכול להיות עבד כנעני. עבד כנעני חייב בהרבה מאוד מצוות. הוא חייב במצוות כמו נשים, אבל גם במצוות עשה שהזמן גרמן מסוימות. וואו. ואני זכיתי לעוד מצוות. וגם ברוך השם ריבונו של עולם, תודה שחייבת אותי במצוות שהזמן גרמן, כי אשתי הצדקת לא מחויבת במצוות האלה, אני מחויב ביותר מצוות. שר כוח. אז עכשיו אני מבקש, תרגילנו בתורתך, תדביקנו במצוותיך, זו עבודה קשה, נכון, ריבונו של עולם? תעזור לי. יופי. עכשיו אני אגיד לכם מה חשבתי מהמרפסת כשראיתי את ארמן. חשבתי שהכל נכון, אבל הכל לא מובן בכלל, רק השבוע הבנתי. אוי תאטה, אם הייתי יכול להיות ארמן, הייתי עובד אותך הרבה יותר טוב, הלוואי שהייתי ארמן. לא הייתי צריך עכשיו לדאוג לזמן קריאת שמע, והתפילין, והעצבנות, ולחץ, ומצוות. הייתי עובד אותך, כמו גינטר שנותן את החיים שלו לילדים שלך. אם הייתי עבד, אתם יודעים על איזה עבד פתאום חשבתי? כולם חושבים עבד. אתם זוכרים את רבן גמליאל, שקיבל תנחומים על תבי עבדו? כשר היה. אתם יודעים מה זה עבד כנעני? אני אומר את הכל כי דיברנו על עבד עברי, חושבים עבד כנעני. אתם יודעים איך רצו להיות עבד כנעני? עבד כנעני זה שלב בדרך לגיור. עבד כנעני זה אדם שרוצה להיות שייך לעם ישראל, והוא רוצה להיות משועבד לאלוקי ישראל ולעם ישראל. והוא פטור מהמון המון 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 מטלות, מהמון מגבלות, מהמון מצוות. אז הוא עומד בפחות ניסיונות, ובפחות מתחים. וואו, אם הייתי זוכה להיות תווי. אתם יודעים, חשבתי לרגע על רבן גמליאל ותווי. בטח רבן גמליאל היה אומר, כשהוא חזר מבית המדרש, והיו ויכוחים עם רבי יהושע, ורבנים, ותנאים, אתם מכירים את ירושלים, לא? רב דוד, מכירים את ירושלים? אז הוא היה חוזר, הוא היה אומר, לו הייתי תווי, בלי רבונים, בלי פוליטיקה, בלי ויכוחים, בלי פשטים, איזה עבודת השם, איזו תמימות. החלטה אישית של בן אדם, הוא רוצה להיות אצלך. הוא רוצה, הוא עזב את גרמניה הנאצית הארורה, ולבדו הוא החליט, איזה שמחה, איזה מלאות. מי מי שדוגרי יבין מה שאני אומר עכשיו. מי שלא, לא. אוי, כמה הייתי רוצה להיות אישה. שעשני כרצונו. כמה לא להתמודד עם המלחמות של השוק, עם מטביענו לידי ניסיון ולידי ביזיון, בטח שיש לכולנו, לנשים כגברים, אבל, אבל זה כל כך אחר. זה כל כך חיצוני, זה כל כך שחצני, זה כל כך גברי. זה כל כך שופוני. כשסיימתי את זה, פתאום חשבתי, זה הפשט של כל ברכות השחר. אילו הייתי תרנגול. אוי! יש כאן בחור במגדל, יצחק בן חסינה, איציק, שיש לו שיתוק מוחין מגיל מאוד צעיר. השלב הראשון כשהגעתי למגדל, הוא היה השכן הראשון שלי. כל שבת הוא היה מגיע לסעודה שלישית, והיינו עושים ככה בדשא ביחד. וכל תנועה קשה לו, וכל... ואני זוכר אותו עד היום, הוא אמר לי פעם, וואו, תודה השם, תודה השם. אני יודע, אני עם היצרים שלי, אם היה לי רגליים שהייתי יכול ללכת, אתה יודע לאיזה זבל הייתי מגיע. אני לא יכול ללכת, ברוך השם. איזו בהלה שנבהלתי אז. כשדוד המלך רוצה לתאר את המקסימום של התקשרות לקודש ברוך הוא אומר, ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך. תן לי להיות בתמימות, בער, צון קודשים. שור שיודע את קונו, בהמות הייתי עמך. לו הייתי. אבל ריבונו של עולם, מתי החלטת להכניס אותי לעבודה? איך אומרים הילדים, חס ושלום בחיוך, בלי רחמנות, אה? בלי רחמנות. סידרת לי יצרורי הביגזונט, נתת לי מצוות הביגזונט, לא שחררת אותי בשום שלב באמצע, לא נתת לי להיות גינטר, לא נתת לי להיות טווי, מהיום כשאני אומר שלא עשה אני אישה, אתם יודעים מי הדמויות שעולות לי? שלא עשה אני הרבנית קפח, היא הייתה הדמות שלי כילד. אני זוכר, בבית ספר, הרב קפח, זכר צדיק לברכה, היה גר לידינו. וכל כך הזדהיתי עם הרבנית שכל היום הייתה בחסד, והוא היה הולך מהבית דין וחוזר, רק שנים אחר כך הבנתי באיזה מלחמות ובאיזה מחלוקות, ואיך הוא היה צריך לפתור בעיות, ואיך הוא ענה על שאלות. גם הוא בטח אמר כל בוקר, אבל זאת עבודת השם שהוא רצה ממני, והוא נתן לי את הכוחות לזה. שלא עשה אני גוי, לא שלא עשה אני נשיא ארצות הברית, שלא עשה אני הגוי הכי טהור, הכי מתוק, הכי נפלא, המודל שאני רוצה שהילדים שלי ילמדו ממנו. זה לא ברכת אשר בחר בנו מכל העמים, לכן זה לא שעשה אני יהודי. זה הכל הקדמה ליהי רצון, אחרי כל זה תקשיבו ליהי רצון. הוא לא בא אלא אחרי המעביר שאינה מעיניי ותנומה מאף הפאי, שאלתי את עצמי תמיד למה זה לא בא בהתחלה? עכשיו המעביר שינה מעיניי, הכוונה היא, יאללה, תתפקח, אח שלי, תתפקח. אתה לא גינטר, ולא הרבנית קפח, ולא טווי, ולא תרנגול, ולא סיפורים. אתה, אתה. עם התפקידים שלך, עם הכוחות שלך. ואז אני פונה לקודש ברוך הוא ואומר, אז ריבונו של עולם, יש לי בקשה. זה לא רק בקשה, זה כמעט תביעה. הכנסת אותי לסיפור רציני. אני מחויב בתלמוד תורה. אם אתה לא תרגילנו בתורתך, אני לא אצליח. פעם חשבתי שיוצאת איזה בת קול מהשמיים ואומרת, מה תרגילנו? תתרגל אותה, מה זה תרגילנו? מה זה? לא, לא, אני חייב אותך, אני חייב, אני לא יכול לבד, לא יכול. תראה לאן הכנסת אותי. תדביקנו במצוותיך. אתם שמים לב כמה פעמים בתפילה אנחנו אומרים את זה, ריבונו שלם, אני יודע שאתה אמרת לי שאני צריך לקיים את המצוות, אבל דבק ליבנו, תדביקנו, לא יכול לבד. אם הייתי תרנגול, הייתי יכול לבד. לא הייתי צריך לבקש תדביקנו. בתור תרנגול אף פעם לא הייתי רוצה איזה ג'ירפה במקום התרנגולת שלי. יש לי תרנגולות, חבל על הזמן בגינה. הם יודעים בדיוק להיות תרנגולות. ואל תביאנו, לא לידי חטא. זה לא מדהים עכשיו? כולם. האישה, וטווי, וגינטר. כולם. ואני במקום שלי. ולא לידי עבירה, ועוון. לא לידי ניסיון. וואי וואי, איזה ניסיונות. אבל אתה שמת אותנו במקום בדיוק לפי מה שהבנת. תקשיבו טוב. אז אל תגיד לי, לך תמצא חבר טוב, תעזור לי. לא מצליח. אל תגיד לי, אל תלך עם ילדים רעים. אל תהיה לי איזה מין אמא פולניה כזאת. תרחיק אותי מהאדם רע. תחבר אותי. תדבק אותי ביצר טוב, במעשים טובים. תקשיבו לשיא. תכפה אותי. וחוף את יצרנו להשתעבד לך. איזה דבר זה. תכריח אותי. זכותי לבקש את זה ממך, אבא. אתה הכנסת אותי לאשר בחר בנו. אתה הכנסת אותי לא רק לעשרת הדיברות, גם לבעלי המשפטים. אתה הכנסת אותי לניסיונות, לכל המערכת. אז קוף את יצרנו להשתעבד לך. תננו היום ובכל יום לכן ולחסד ולרחמים. הרי ככה נסיים את התפילה. אלוהי, נצור לשוני מרע. שפתיי מדבר מרמה. גם שם בטח מדמיינים איזה בת קול שאומרת, הלו, אני אמרתי לך, נצור לשונך מרע אתה. ושפתיך מדבר מרמה. לקחת את הפסוק, סיפרת אותו אליי. כן, כן, אבא, אני לבד לא מצליח. ואז תשמעו את הסיום. ותגמלנו חסדים טובים. כל מה ששמת אותי זה חסד. זה חסד טוב. רק אתה יודע בדיוק איפה אני ואיך מהמקום הזה אני יכול לפרוח ולצמוח. ואני מודה לך שלא עשית אותי כל הדמיונות שלי. לא גינטר ולא הרבנית קפח ולא טווי. ואתה עשית איתי כזה חסד. תשמעו את המילה. ותגמלנו ברוך אתה השם הגומל. אתם יודעים מה זה גומל בעברית? זה תגמול. זה גמול. זה לגמול. למה לא תעשה חסד? מה זה תגמול חסד? תעשה. מה זה תגמול? לגמול זה לתת לך תחושה שאני נותן לך מה שמגיע לך, כי אתה נותן לי. אתה שמת אותי פה, כי אתה רוצה שתהיה לך דירה בתחתוניים. ואתה גומל חסדים טובים לעמך ישראל. ככה אני מבין את זה היום. אז אולי זה גם, וזה עומדים, אולי זה גם חלק מהמי שנכנס, חלק מפרשת משפטים, מי שנכנס עד הדרך הראשונה להרבות בשמחה, זה להפסיק לחיות בדמיונות. ילדים חיים תמיד באם הייתי. לו הייתי רוטשילד. סיפרו פעם לרב אושר פריינד באמצע הסוכה באושפיזין, אמרו לו, היום אושפיזין של יצחוק אבינו, רב אושר, היית רוצה לפגוש את יצחוק אבינו? אז רב אושר אמר, לא, בשביל מה? הייתי הרבה יותר שמח לפגוש את אושר. מה אתם רוצים עכשיו? לשחק איתי בלו הייתי? קדוש ברוך הוא צריך אותי פה. זה גומלין. והוא גומל חסדים טובים. ואז כשהספקות האלה מותרים, ואני לא מדומיין, אני מקבל כוחות. כוחות שלא תביאנו, וחופת יצרנו, ודבקנו, ביצר טוב ובמעשים טובים, ובשמחה גדולה. אז זה ככה תובנה מהמרפסת השבוע, תוך כדי שראיתי את ארמן, שיזכה לחיים טובים וארוכים, ושנזכה כולנו באמת, 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 שיהיה לנו כבר ונהפוכו, ומרבין בשמחה, וישועה ונחמה, ותודה לקדוש ברוך הוא, ככה אני יושב הרבה זמן, ואגב לא כואב, שכחתי ממנו לגמרי, סימן שהכל, הכל, הכל הולך טוב. זהו, בשורות טובות, ישועות, חודש טוב. שבוע טוב,
יהודה, שבוע טוב, חודש טוב.